הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
תוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים סגי פרלמוטר רב דוד קליגר שנמצאים כאן מוכנים לכם ולשאלותיכם. נקדיש את דברי התורה כדרכנו לרפואת כל חולי עמו ישראל ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. אנחנו בשונה משבוע שעבר שעצרנו לרגע את כל שטף התוכניות ונשתדלנו ולא הצלחנו בעצם לענות על מאות שאלות שהצטברו כאן מדין בריאת בלחוב מצווה. אנחנו ערב נמשיך כדרכנו, מאזינים עולים בשידור חי אל הקו בכל נושא או בכל עניין, בענייני הלכה כמובן. בסייעתא דשמיא נכריע את הדבר הלכה למעשה. אנחנו יצא כאמור כעת לפינתנו לעומקם של דברים, וכבר נזכיר שמות: ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רונית תקווה בת טובה. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. ברשות המאזינים נלמד מעט ביחד את דיני קריאת שמה שעל המיטה. פסק מרן השולחן ערוך שלפני שאדם הולך לישון, הוא או היא קוראים קריאת שמה ומברכים אחרי קריאת שמה את ברכת המפיל. כוונת מרן היא דווקא לשינה קבועה, ואומר שאדם יודע כעת שהשינה הזו היא שינה קבועה של לילה, שממנה הוא שואב כוח להמשך היום. שינה קבועה שכזו הוא מברך עליה ברכת המפיל. לכן לדוגמה אדם שמניח את הראש על השולחן ויושן שינה חזקה, או אדם שיודע שהשינה הנוכחית היא קצרצרה ובהמשך הוא ילך לישון שינת קבע של לילה, הוא מברך ברכת המפיל רק על השינה הקבועה. כשאת קריאת שמה שעל המיטה הוא יכול גם לומר לפני השינה הארעית, אבל ברכת המפיל נתקנה רק על שנת קבע. כל זה מופיע בעריכות בספר אשל אברהם וקרן לדוד. חשוב לצטט את דברי החיי אדם, שברכת המפיל היא מיוסדת על מנהגו של עולם, והיא לא שונה מברכות השחר. לכן אדם שהלך לישון שינת קבע מסודרת בלילה, ומשום מה הוא התעורר, אפילו למשך זמן ארוך, כשהוא חוזר לישון, הוא לא מברך שוב ברכת המפיל, כי את חובת הברכה הוא כבר יישם. הברכה נתקנה על מנהגו של עולם, וכבר בירכת. לכן אדם שנוסע במטוס, לדוגמה, נסיעת לילה, או ברכבת נסיעה ארוכה, והוא נרדם במכוון, כשהוא לא לחוץ מלפספס את התחנה שבה הוא יורד, או מרעש של מזוודות וחלוקת שתייה וכדומה שנמצאת במטוס, הוא יודע שכעת הוא יושן שנת ישרים לפחות חצי שעה בניחותה, הוא צריך לברך ברכת המפיל. ואחר כך, כשהוא ישן שוב, הוא כבר נפטר מברכת המפיל, כי ברכת המפיל נתקנה רק פעם אחת בלילה. אם הצית את הברכה בזמן הנכון, יותר לא מברכים. נקודה נוספת בברכת המפיל היא הזמן שמותר לברך אותה. מרן הביאור הלכה מכריע שברכת המפיל נאמרת אך ורק בלילה, כפי משמעות לשון השולחן ערוך. לכן אדם שהולך לישון לפני הלילה, אפילו שהשינה שלו תימשך אל תוך הלילה, הוא לא מברך. כנ"ל אדם שיושן אחרי עלות השחר, גם הוא לא מברך, כי כבר יום. עכשיו למעשה אי אפשר כבר להתפלל ערבית, אי אפשר לומר השכיבנו, זה כבר לא זמן שכיבה, אי אפשר לומר תפילת המפיל. לא בתחילת הלילה, לפני תחילת הלילה, ולא בסוף הלילה, כי תפילת המפיל, ברכת המפיל, נתקנה אך ורק על הלילה עצמו. מה שמצינו מחלוקת זה לגבי אדם שיושן אחרי חצות. האם מותר לו לומר המפיל או לא? נאמר כיום אדם שהולך לישון אחרי 12:40. על פי הלכה הוא מחויב כן לומר ברכת המפיל. אבל על פי הסוד יש בזה נידון רחב. כי מרן החידה בספרו ברכי יוסף מביא בשם תשובת לחמי תודה, שעל פי הסוד אין לומר ברכת המפיל אחרי חצות. כך הכריעו מרן הבן איש חי, יש לו שוט בענייני סוד, והקף החיים על פי שאר הכוונות של רב חיים ויטל. וזה בעצם מנהג מקובלי ירושלים. אבל החידה חולק נחרצות וטוען שגם על פי הסוד אין לדבר מקום, וחייבים גם אחר חצות לברך ברכת המפיל. לכן הכריע מרן היחווה דעת שאחרי חצות יש לומר המפיל בלי שם ומלכות, כדי לחשוש לדעת המקובלים. לאחר ברכת המפיל, פסק מרן הרמה, הולכים מיד לישון. לא אוכלים, לא שותים ולא מדברים, כי זה הפסק בין הברכה לשינה. כמו שהפסוק אומר, מביא מרן הרמה את הפסוק, הימרו בלבבכם על משקפכם, הכוונה לקריאת שמע, שאומרים על לבבך, ודומו סלע, ללכת לישון. ובזה יש מחלוקת גדולה. האם ברכת המפיל היא ברכת הנהנין, וממילא חובה מיד לישון, כשם שאדם מברך ברכה על פרי או על ירק, שהוא מחויב מיד לאכול שלא יהיה הפסק בין הברכה לאכילה? וזו דעת מרן הביאור הלכה על פי הרמה, או שזו ברכת השבח, שהעולם כולו יושן, ונם את שנתו, ומחליף, ואוגר כוח ליום נוסף. וכך הכריח חיי אדם, ורוב פוסקי הדורות, ולא נעלה את המאזינים בריבוי הפוסקים, האליה רבה, סידור יעבץ, הגרה, ערוך השולחן, הבר משה, יחב הדעת, הליכות שלמה, מרן רב שלמה זלמן נוירבך בהליכות שלמה ועוד. ממילא, אם ברכת המפיל זה ברכת השבח, גם אם התכוונתי באמת לישון, ולפתע אני מאוד צמא, או חייב לעשות שיחת טלפון תרופה, או שנזכרתי לו שלא ספרתי ספירת העומר, או חלילה לא התפללתי תפילת ערבית, מותר לי לקום ולעשות את המצווה, או את הצורך הדחוף, ולחזור לישון. זו לא ברכה לבטלה. הברכה היא ברכת שבח. כמו ברכת הנותן הסכבי בינה, שהיא שבח על כל התרנגול. גם אם לא שמעתי את כל התרנגול, יצאתי ידי חובה. גם אם לא עמדתי כשאמרתי רוקה ארץ על המים, יצאתי ידי חובה. כמובן שיש להשתדל לעשות את כל ההכנות הנדרשות לפני השינה. אבל אם שכחתי דבר מה, או שלפתע יש איזשהו צורך, מותר לי לקום ולעשות את כל צורכי ולחזור ולישון. וזו הכרעה להלכה. אז נדברנו היום מעט על דיני קריאת שמע של המיטה, ברכת המפיל ליתר דיוק. הקדשנו את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולהצלחת צבי שלום בן ורד מרים. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ולאחריה שבים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. כאמור, בשבוע שעבר אנחנו קיימנו מצוות פריאת בעל חוב מצווה, וניסינו לענות, ולכן לא אלינו מאזינים אל הקו, מחילה מהמאזינים כדי לענות על שאלותיכם, שאלות רבות שהצטברו. שבוע אנחנו ממשיכים בשידור חי, כל אחד יכול לעלות עם שאלות תעבו, או דרך האפליקציה, או דרך האתר, או לעלות בשידור חי, או דרך הפקס. נתייחס כבר לשתי פקסים שהגיעו. מבקשים כאן גם להקדיש את דברי התורה למרים איתה בת מלי, שמעון בן רבקה, יוסף בן מרגו. נצא להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מאזינים רבים על הקו, רק נתייחס לשאלה דרך האפליקציה, שאלה חשובה בהקשר לפינה שדיברנו. קורה לי הרבה שתוך כדי קריאת שמע אני נרדם. האם כשאני מתעורר אני צריך לברך המפיל או שהפסדתי? אתה מחויב, כן, אתה מחויב, כל עוד שלא עלה עלות השחר, נברך ברכת המפיל. אבל אתה לא מחויב ליטול ידיים. אתה יכול לברך ברכת המפיל ולהמשיך לישון. ככה הוכיח בעל ברכת הבית מהרב איינורן, מתלמיד התרומת הדשן, שחזל לא יטריך אותך לקום וליטול ידיים, אבל כשקמת ונזכרת שלא ברכת ברכת המפיל, אתה מחויב לברך. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ברכה כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול בבקשה, איך מגדילים ומגבירים את הכלת השכינה בבית?
חושבני לעניות דעתי, שאיש ואישה שכינה ביניהם, הכוונה היא שיש ביניהם שלום ואחווה והאכלה, ובעיקר שמחה שבבית, שיש הדדיות, שיש הקשבה, שיש תקשורת. ודאי שהשכינה ששורה בקודש הקודשים היא לא אותה הדרגה והגדרה של שכינה ששורה מחוץ לקודש הקודשים. יש בתים שהשכינה שורה בהם ביתר סט, ויש בתים שהשכינה שורה בהם, ויש בתים שהשכינה לא שורה בהם. אם אנחנו רוצים להגדיל שכינה בבית, מעבר לכל מה שהזכרנו, צריך גם כן להיקדש ולהיטהר, כדי שנוכל להכיל את השכינה בבית. השכינה לא תדור במקום שאין בו קדושה, ואין בו טהרה, ויש בו התנסות. אם אין תקשורת, הוא אומר שיש גאווה. אם יש גאווה, הקדוש ברוך הוא לא שורה במקום שיש גאווה. אם אין מקום של ביטול, שוב יש גאווה. אין מקום של כבוד הדדי, שוב יש התנסות. ודאי וודאי שכדי להכיל שכינה בבית, צריך הרבה להתאמץ, הרבה להקשיב, הרבה להכיל. וזו הסגולה הגדולה כדי להשרות שכינה בבית. השידור כאן הוא יותר שידור הלכתי, אני חושב שכבודו גם נוגע בענייני הלכה, מה שנקרא הלכה למעשה. ייתן השם שתשרה שכינה בביתכם ובכל בתי ישראל.
אמן, תודה רבה כבודו.
ברוכים תהיו, תודה לכם על ההערה החשובה. שואלים כאן, האם הרב מוכן להתייחס לגבי ברכת המפיל בליל שבת על פי הסוד? אין לי עסק בנסתרות, אבל הקף החיים הביא בשם הרשש, זכרו יגן עלינו, שבליל שבת ועשרת ימי תשובה וימי ספירת העומר, מכיוון שהמוכין לא מסתלקין, לא מברכים ברכת המפיל. אבל חושבה אני שהדברים אמורים רק למי שכל אורחותיו הם על פי הסוד. על זה נאמר, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
יש לי בבקשה שתי שאלות לדיני ממונות.
בבקשה.
שאלה ראשונה היא, אני מלמדת במקום מסוים, 5 שעות בשבוע, פעם אחת בשבוע. ולפעמים אני מגיעה ולא מודיעים לי שהבנות יוצאות לפעילות או שהן לא אמורות להגיע. האם אני יכולה לדווח כאילו לימדתי את כל השעות למרות שבעצם לא לימדתי את כולן?
לדווח ודאי שאסור, מכיוון שזה שקר. הגברת לא לימדה 5 שעות. אבל לבקש מהבית ספר שידאג לשלם לך את כל מה שמגיע לך, כי מצידך היה נכונות להגיע, וטרחת ובאת, והשקעת מזמנך, ופינית את יומנך ואת יומך, והגעת, ודאי שמחויבים לפצות אותך על כל 5 שעות האלה, כי מבחינתך כאילו שהגעת, ומבחינתך יש רצון ופינית זמן עבור זה. אבל לבוא ולדווח דיווח שהוא לא אמיתי, דיווח של כזב, זה אסור. אם כן, איך הבית ספר ייתן לך את 5 שעות ברגע שלא דיווחת? זה כבר בעיה של הבית ספר. זה שהוא לא הודיע לך מראש, ואת תרחת ובאת, ואת מבחינתך, את שכיר יום, שהגיע בתחילתו של יום, אמרו לו לבוא, הגיע, נמצא במקום, הם צריכים לפצות אותך במלוא השעות. אבל לדווח ודאי שאסור. עם כל זה שזה יוצר איזושהי בעיה, כי איך הבית ספר אם ככה ייתן? זה שהבית ספר ימצא את הדרך. אולי אם הבית ספר ימצא את הדרך לתת באופן שהוא לא יוכל לדווח, ויחד עם זה יצטרך למצוא את הדרך, זה לא יחזור על עצמו בשנית.
תודה.
שאלה נוספת, בבקשה.
לפני כשבוע הייתי בירושלים, וחזרתי מהכותל דרך השוק. ממש לקראת היציאה, יש שם דוכן, יש שם חנות שהוא הוציא את הדוכן, מין דוכן קטן החוצה. כלפי חוץ, והוא עמד על המקום, על השביל של הולכי הרגל.
כן.
בשולחן הזה, שהוא בגובה ברכיים בערך, הייתה בליטה, כשהלכתי, אז החסאית שלי נתקלה בבליטה הזאת, והדוכן נפל. עזרתי לו להרים את הדברים, והוא אחר כך אמר לי, ונשברה שם זכוכית קטנה. אמר לי שאני צריכה לשלם תמורת הזכוכית הזאת. לא, אמרתי לו שאני לא משלמת, כי לא ידעתי בכלל כמה זה עולה, ואם בכלל, הוא בטח יפקיע מחיר, בזמן שהוא חושב שאני, לא משנה שהוא התייחס אליי, הוא התקילל אותי ודיבר אליי ממש לא יפה. השאלה אם אני, בהזדמנות אחרת כשאני אעבור שם, אני צריכה באיזשהו אופן לשלם לו?
דינו של האדם שהעמיד את הדוכן ברשות הרבים, שזה נגד החוק, זה מקום שמיועד לרבים, דינו כבור ברשות הרבים. אדם שישים בור באמצע רשות הרבים, ומישהו ייפול בו, ושבר בתוך הבור כלים שהיו בתוכו. האם יעלה על הדעת שהוא יבקש תמורה ממי שנפל לתוך הבור, וכמעט שבר את העצמות ושבר לו את הכלים? אותו אדם ששם את הדוכן במקום שאסור על פי החוק, זה מקום שמיועד לשביל, זה מקום שמיועד לעוברי אורח. אם לי היה קורה משהו לבגד, אם הבגד שלי היה נקרא, הוא מחויב לשלם לי. זה שהדוכן שלו נפל בגלל בליטה, וקרה מה שקרה, ודאי שאין חיוב על הגברת. רק מדין שמיים, מן הראוי לנסות, בפעם הבאה שאת מגיעה, הוא לא יזכור אותך, או דרך מישהו אחר, לתת שמה מעט, לתת, אבל זה רק להפוק עם מדיני שמיים, ודאי שבדיני אדם הגברת פתורה.
תודה רבה,
ברוכה תהי וערב שבת שלום, יישר כוח על השאלות החשובות. כותבת כאן אישה דרך האפליקציה, אני אומרת את הנוסח של הריני מוכלת לפני השינה, אם מותר לי לומר זאת בשבת. בשבת לא אומרים את האי רצון, ובשבת גם לא אומרים את הוידוי שאומרים במהלך קריאת שמע של המיטה. ככה כותב הקף החיים. לרפואת יהודה יצחק בן איריס, מתפללים עליו כל כך הרבה, עם ישראל, לרפואת רחל בת קרמלה, קרמלה בת רחל, חיים נחון בן פריידל, יוכבת בת רבקה, לרפואת יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה, בסוגריים בלוסו, דור בן שושנה, זרע של קיימה למנשה עושר בן קרמלה ואילנה בת עזיזה, מבקשים על זיווג אגון, ידידיה בן שואלה, אליקים רפאל בן שולמית, בן שאולה, סליחה, נא להקדיש לרפואת יהודה יצחק בן איריס, גם פקס קיבלנו ולפני כן הקדשנו את זה גם דרך האתר. ערב מבורך למאזין, ותכף אנחנו ניגש לשאלות מן האתר, מן האפליקציה. ערב מבורך, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה, וערב מבורך.
שלום, רציתי לשאול בעניין פירורים שנמצאים על צלחת, פירורי חלה. אני לפי אשכנזים, יש בעיה להניח על הצלחת אוכל חם. צריך לנקות את הפירורים לפני שמניחים אוכל חם בשבת.
הפירורים שנמצאים, כבודו, על הצלחת, הם פירורים של לחם, של חלה. שכבר נאפו, וכעת שאנחנו נגיש על הצלחת דבר גוש, והרי דבר גוש לפי בני אשכנז, פוסקים כדעת המהרש"ל והרמ"א, דבר גוש הוא נחשב כמו כלי ראשון. אז לכאורה, כלי ראשון עכשיו, יש פה בישול אחר אפייה על הפירורים. זו השאלה למעשה של כבודו, והאשכנזים מחמירים בבישול אחר אפייה. כשכבודו ידגיש אשכנזים, אני רוצה לומר למאזינים שהשאלה של כבודו, שאלה שתמיד חכם שהיא כפולה. מצד אחד בלחות שבת, מצד שני גם בלחות איסור ויתר. יש מחלוקת בדבר גוש. האם דבר גוש נחשב ככלי ראשון? האם דבר גוש אנחנו מחשבים בגלל שהוא עוצר בתוכו את החום, לכן דינו ככלי ראשון, כלי ראשון הרי עוצר בתוכו את החום, התפנות שלו חמים, כנל כאן התפוח אדמה, העוף, הדבר שהוא גושי, עוצר בדפנותיו של המאכל עצמו את החום ונחשב כמו כלי ראשון, או שאנחנו לא חוששים בדבר. שאלה שנייה, לגבי לחות שבת, האם יש דין של בישול אחר אפייה? לכן, מכיוון שהדברים שנויים במחלוקת, גם לגבי דבר גוש, יש מחלוקת בין המהרש"ל והרמ"א, וגם לגבי בישול אחר אפייה, דת היראים והחולקים עליו, לכן אנחנו בבישול אחר אפייה בדבר גוש מקילים. כנל, בדבר גוש אנחנו נקל, אם אנחנו ניקח דבר גושי, ואנחנו נרצה לשים אותו על צלחת שקצת רטובה, והמים האלו זה לח שיצטנן, האם הדבר גוש הזה עכשיו, את המים האלו יעשה בישול, נוסף למים בישול אחר בישול בלח שיצטנן, שלפי השולחן ארוך הרב, הפרי מגדים ועוד זה דאורייתא, אנחנו נקל, כי זה דבר גוש. לעניין מה אנחנו נאסור דבר גוש? אם את הדבר גוש הזה, אנחנו נשים עליו דבר שלא מבושל לחלוטין, והדבר הזה יש לו איזשהו עילוי, איזשהו מעליותה בזה שנשים על הדבר הגוש, אז האשכנזים מחמירים בדבר מאוד. אבל אם הדבר לא יהיה למעליותה, זה כבר נאמר במאמר המוסגר, לדוגמה, אדם שם מלפפון חמוץ ליד פשטידה, אין שום מעליותה שם מלפפון חמוץ שנמצא ליד הפשטידה, כעת המים שבתוכו מתבשלים. זה לא נחשב לבישול, בזה אנחנו נקל, כותב רב משה פיינשטיין, נקל בדבר לכתחיל. אבל דבר שיש בו מעליותה, רק בזה אנחנו נחשוש לפי האשכנזים בדבר גוש. לכן נסכם, פירורים, מעט מים שנשארו, אנחנו מקילים לכתחילה, לא צריך לנקות את הצלחת לפני ששמים את הדבר גוש, גם לבני האשכנז.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב שבת שלום. מביאים כאן באתר, אני לא יודע רב דוביד אם אני אומר באתר או באפליקציה, אבל כאן אני רואה את הדברים לפניי, אני מבין שיש כמה, הרבה דרכים למקום. מובא בחוברת, בחוברת הנהגות של רבי משה פיינשטיין, נוסיף זכר צדיק לברכה, שהוציאו בני משפחתו, כן, שגם הוא סבר שהמפיל זה ברכת השבח, ונהג לדבר לצורך אחרי ברכת המפיל, מעבר למה שמכובדי פה מביאים מר משה פיינשטיין, בחוברת שהוציאו, ככה פוסק גם כן האגרות משה לעדיה, שאנחנו מתייחסים לברכת המפיל כברכת השבח. ערב מבורך למאזין נוסף. רגע לפני כן אנחנו ניגש כאן לעוד שאלות מן האתר. האם מותר וראוי לתת להורים שאינם שומרי מצוות עוגה חלבית, שכן אי אפשר לדעת האם אכלו בשר לפני כן? שאלה ראויה, שאלה נכונה. לכאורה אנחנו מכשילים את ההורים באכילת בשר אחרי, חלב אחרי בשר, והרי נפסק להלכה לעדיה שלא אוכלים באותה סעודה וכהגדרתו של הרמב״ם שש שעות. אבל אם אנחנו יודעים שבשעה האחרונה ההורים לא אכלו בשר או לא אכלו חלב, בזה אנחנו לא צריכים לחשוש להמתנה. מכיוון שיש דעות רבות וככה נהגו בכל אשכנז, כדעת ערבייה ועוד, שדי בשעה אחת. לכן, משום ספק בדרבנן, בהמתנה, לאחר שעה אנחנו יכולים להקל. אבל אם זה באמת פחות משעה, צריך באמת לברר. צריך לברר עם ההורים, האם אתם במקרה בשריים, כי הבאנו לכם מוגה חלבית. מקסימום ההורים יגידו כן, אז נגיד, אוקיי, אז עוד שעה אנחנו נגיש את זה. בחוכמה. האם יש מקום להקל לדבר שיחת חולין קצרה בבית המדרש בסידורים שהם צורך, או סתם כמה דברים כדי שיחה שבני אדם הנשמע, איך הייתה החתונה אתמול וכו'. בבית המדרש, המקום הוא מקום שנועד לא רק לתפילה, גם ללימוד. בבית הכנסת המקום נועד אך ורק לתפילה. קדושת בית הכנסת היא קדושה חמורה, כמו שכתוב בסימן קופנו דלד, וממילא צריך בבית אלוקים נהלך ברגש, לא מדברים שיחת חולין, בכלל. בבית מדרש, זה מקום שנועד גם ללימוד. מטבע הדברים, בבית מדרש, גם אדם שואל, מה נשמע, מה שלומך, יש התעניינות. כל דבר שהוא נעשה בדרך ארץ, כל דבר שהוא נעשה באופן של כבוד כלפי המקום מותר. אבל כשהשיחה נפכת להיות לשיחת חולין גריידה, אם היא נפכת להיות לשיחה שיש בה חלילה וחס לשון הרע, או שיחה שיש בה ליצנות, גם בזה נאמר בבית אלוקים נהלך ברגש, ואסור גם בבית מדרש משום קדושת המקום. לרפואת הרב אליהו בן דבורה. שאלה נוספת שנשלחה, כבודו ציטט את הרמ"א שכתב ללכת לישון מיד וחלק עליו מהרבה מקורות, אבל זו דעת הרמ"א. מה שהרמ"א כותב לא מופיע בשום מקום מהראשונים. הרמ"א כותב את הדברים למעליותה. הרמ"א לא כותב את הדברים כדין. אמרו בלבבכם על משקפכם ודומו סלע. גם המשנה ברורה כותב, וראוי להיזהר ולכתחילה. אז הרמ"א שכותב את הדברים, כותב את זה למעליותה. הבאנו כאן חבל עצום של פוסקים. חבל עצום של פוסקים, האליה רבה והקצות השולחן, והציצי ליעזר, והליכות שלמה. הבאנו לכאן מן הקדמונים גם, מן הראשונים שלא הזכירו את הדבר לגמרי, ולכן הדגשנו שברכת המפיל היא ברכת השבח. מכיוון שהיא ברכת השבח, לכתחילה אנחנו נזהר לברך ולישון. אבל אם אדם יש לו איזשהו צורך, יכול לכתחילה, כמו שכאן אותו אדם יקר שלח לנו כאן באתר, שהנהגתו של רבי שפיינשטיין שהיה צריך, ממשיכים הלאה בהצטרכות, ולא מברכים שוב ברכת המפיל. באותו הקשר נשאלנו כאן, באולפן, לגבי אנשי קבע, אנשי צבא, שהם לא יודעים, הולכים לישון, אבל שנתם ראועה, מכיוון שיכולים, הדגיש, יש כאן מילה, הקפצה. אפשר לקרוא להם, עכשיו קומו. האם הם יכולים לברך ברכת המפיל? יכולים לברך ברכת המפיל, כי שוב, הוא הולך עכשיו לישון שינת קבע. זה שיכול להיות שבהמשך יגידו לו לקום, ויגידו לו שעכשיו הוא צריך לעשות איזושהי פעולה כזאת ואחרת, הוא בירך את ברכת השבח. הוא הלך לישון את שינת הקבע שלו, ומותר לו אחר כך לקום ולחזור לישון ללא ברכת המפיל, שכפי אמור בביור הלכה, מברכים אותה אך ורק פעם אחת בלילה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים, שואלים כאן רגע לפני סיום, האם לא להסתכל באדם רשע זה איסור או שזה הנהגה. הגמרא במסכת מגילה מביאה מרבי יוחנן שאומר שאסור להסתכל בצלם דמות של אדם רשע. מרן המשנה ברורה בסימן רש חפי מבאר שהכוונה להתבונן, הכוונה להסתכל בצלם של אדם רשע, אבל ראייה באלמה זה דבר שמותר. גדולי ישראל מאוד נזהרו גם לא ראייה באלמה, מכיוון שהראייה הזאת היא פוגמת בנפש. כמובן שהכוונה לאדם רשע כפשוטו, לא תינוק שנשבע, אדם שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, וגם במקרה של אדם רשע, הבטה וראייה, ראייה שטחית, לא לזו הכוונה, אלא לעמוד מולו, לפגוש אותו, להביט בו, זה מה שאמר רבי יוחנן שאסור להסתכל בפני אדם רשע. להסתכל ולהביט וראייה, אלו שני דברים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם ענב יחיד נחשב בראייה לעניין ברכה האחרונה? מרן השולחן ערוך מביא שיש דעות שסוברות שגם ענב יחיד נחשב לבריאה. הענב הבודד נאכל בשלמותו, ומכיוון שהוא נאכל בשלמותו, לכן אפילו אם אין בו כזית, ענב יחיד, מברכים עליו ברכת מעין שלוש, על הפירות שמברכים בשבעת המינים. לכן מוסיף מרן שיש להקפיד לא לאכול ענב בודד, כי זה נכנס לספק. לאכול כזית לפחות, או לנגוס בענב, ואז הוא מתבטל משלמותו והוא לא נחשב לבריאה. לפי זה רבותיי, קטנית אחת נחשבת בריאה. אדם שאוכל אפונה אחת, יצטרך לברך בורא נפשות. לכן כאמור, יש להקפיד כדי לא להיכנס למחלוקת, לאכול כזית כדי לא להיכנס למחלוקת. במקרה של ענב אפשר גם לנגוס בו, ואז הוא לא שלם. שאלות מן האתר בנושא סכנת אכילת שום כלוף שעבר עליו הלילה. האם מדובר שחלק מהשום השלם חתוך, או רק על כל שן ושן של השום? מדברי חז"ל רואים שלכאורה מדובר על כל שום בפני עצמו. אבל יש שמחמירים, ישות שנקרא בית שלמה, למיטב זכרוני, הוא כותב שצריך להקפיד אפילו עם חלק מן השום. המשמעות לכאורה של דברי חז"ל זה רק שאנחנו מתייחסים ליחידה כולה. לכן בצל שלם, מתייחסים לכולו. יש בצלים שהם כמו תאומים שיוצאים מאותו שורש, מתייחסים לכל אחד בפני עצמו. כנ"ל שום אפשר להקל כשכל שן ושן בפני עצמה. האם יש עניין להקפיד עם ילד? אחרי אנחנו לא ראינו את כל השאלה. האם יש עניין להקפיד עם ילד בן שלוש ליטול ידיים אחרי השירותים? מצד ההלכה, ילד לפני גיל חינוך, כל עניין של טהרה וטומאה פחות נוהגים בו. אנחנו לא מתייחסים לרוח רעה שעליו, אנחנו מחנכים אותו מצד חינוך, לא מצד עצם הטומאה והטהרה. החידה כותב, הפרי חדש כותב, שילד קטן שלא נטל ידיים עד גל שש, אנחנו לא מתייחסים לרוח רעה שלו כדי לאסור מאכלים, אבל מכיוון שהעניין הוא סגולי, ואנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו בדרך ישראל סבא, ולהקפיד על טהרתם, לכן מצד החינוך, לא מצד הדין, יש להקפיד ליטול ידיים אחרי שירותים לפחות פעם אחת. שנוטלים ידיים שלוש פעם אחרי שירותים, זה חומרה. זה מופיע בספר היכל הקודש. כשאנחנו נוטלים פעם אחת, זה מעיקר הדין. גם ליטול ידיים בכלי אחרי שירותים, זה נמצא בספר יסוד ושורש העבודה, אבל זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין, די לשכשך את הידיים. לכן ילד יוצא משירותים, גם ילד קטן, מרגלים אותו לפתוח את הברז, להעביר את שתי הידיים, הוא יודע שאחרי שירותים נוטלים ידיים. כך קיימנו במצוות חינוך, נוסיף. ושוב, זה לא מעיקר הדין, מצד תארתן של בני ישראל ובנות ישראל. נוסיף שמרן החזון איש, בספר אורחות רבינו, מופיע שם דבר פלא, שמרן החזון איש, ששאלו אותו מדוע זכה לגדול מרן החזון איש. לאחר שהפצירו בו מאוד שיגיד למה הוא זכה לרום מעלתו, אמר שהקפידו בבית על מספר דברים, הנמנה אחד מהם, עניין של טהרה באופן מוחלט, נושא של טהרה באופן כללי, ובעיקר עניין של נטילת ידיים, אחרי נגיעה וכולי, אחרי שהתפנו, תמיד גם בילדים קטנטנים, ממש מרגע שנולדו, הקפידו ליטול להם ידיים. ראה בזה החזון איש, סגולה מעליה, בשביל הטהרה שממנה הוא גדל למרן החזון איש. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי שינוי מקום. אם אני אוכל למשל דבר של שעקול, או אפילו מזנות, אם אני נמצא במקום שהוא בבית, אבל מוקף מחיצות ואין לו גג, ואני יוצא לשם.
יש בזה מחלוקת גדולה כבר בראשונים. הרי זו גמרא במסכת פסחים. מרן הבית יוסף מביא בזה מחלוקת גדולה. להלכה אנחנו פוסקים שיש בזה ספק ברכות, ולכן אם המקום מוקף מחיצות, נכון שאין מעליו גג, אנחנו מחשבים את זה לאותה רשות, ולכן מספק לא מברכים. הדרך הנכונה כדי לצאת ידי חובת אותו ספק, כדי שלא ניכנס לספק ברכות כפי שדיברנו, זה כשאנחנו מברכים ברכה על מאכל או משקה, וצריכים להרגיל את עצמנו בזה, לכוון שאנחנו מכוונים לאכול את המאכל הזה בבית בלבד. כשאנחנו יוצאים מחוץ לבית, מבחינתנו זה היסח הדעת מוחלט. כי את המאכל אנחנו כיוונו לאכול כאן בבית ותו לא. אם נחליט החלטה חדשה לאכול עוד מאכל מחוץ לבית, זה היסח הדעת, זה דין של נמלח. ואז נצטרך לברך עליו שוב. אבל אם קרה מקרה שכזה, אדם אוכל בבית עוגה, יצא רגע אחד החוצה למרפסת שלא מקורה, לחצר של הבית שמוקפת בגדרות, חזר חזרה הביתה, מספק לא מברך שוב. כשדעת החיי אדם שהוא כן מחויב לברך, בוודאי. אבל שוב, מכיוון שיש בזה ריבוי מחלוקת, לכן אנחנו מקילים בדבר בדיעבד. הדרך הנכונה כאמור לכוון בשעת ברכה, ששינוי מקום יחשב להיסח הדעת. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. אם לא אמרתי דבר בשם אומרו, האם עברתי על איסור? המגן אברהם מביא בשם מדרש תנחומה שאתה עברת בלב. הפסוק אומר, אל תגזול דל. בספר חסידים מופיע שעוברים עליו, הוא מביא מקור אחר מהספרי, שכתוב, לא תשיג גבול רעיך. אם שמעת, אני שמעתי מפלוני, שמעתי מראובן, ששמע משמעון שלוי אמר. אז אני יכול לומר ששמעתי מראובן שלוי אמר. אני רוצה לספר שגם שמעון אמר. על אף שבתלמוד אנחנו רואים הרבה. אמר רבא בשם, 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 אפילו בתלמוד נמצא שש פעמים אחד אומר בשם השני, כדי לומר דבר בשם אומרו. אבל אומר החשק שלמה בגאות שלו בסימן קוף נון וב, שאפשר לומר רק את הראשון ואת האחרון. לא רוצה לספר את כל אריכות הדברים. לכן אפשר לשים לב בספרי הפוסקים, שלפעמים לא רוצים להלאות את השומע, לא רוצים להלאות את הקורא, ולא אומרים שכתוב בספר הזה, שכתוב בספר הזה, שכתוב בספר הזה, אלא מצטטים ישר את הספר הראשון. את הראשון ואת האחרון, זאת אומרת. אבל שוב, לאותו אדם ששואל, אם לא אמרתי דבר בשום אמרו, האם עברתי עליו, לפי דברי המגן אברהם, כן. ולפי ספרי החסידים עברת עליו, כתוב במשנה מסכת אבות, מביא גאולה לעולם, לכן מעכשיו תקבל על עצמך, לומר דבר בשם אומרו. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה. ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר על אמירת ערב שבת שלום, וגבי קבלת קדושת שבת ואמירת ויחול. האם מועיד בשתיהם לעשות את תנאיה מראש, כמו שעושים, אומרים, כל פעם שאני מכוון, אומר שם מגנות, אני מכוון אדון הכל, או משהו כזה, אם זה תופס?
מכיוון שכבודו תלמיד חכם, והציבור לא בהכרח יורד לסוף דעתכם, אני ארשה ברשותך לומר לציבור מה כוונתכם. רפואת ברוך בן רחל, חווה בת איישה ובנימין בן חווה. כוונת השואל הנכבד, אנחנו דיברנו והבאנו מהמגן אברהם, שלמעשה זה כבר נמצא בין ספרי הראשונים, שכשאדם אומר ברכת השבח, מופיע בשו"ת הרשב"א חלק ג', אומר את השבת בדרך של שבח, הוא קיבל על עצמו את השבת. מכיוון שעכשיו עבר פלג המנחה, ועכשיו זה זמן של התקדשות השבת. ואני הזכרתי את השבת בדברי שבח, נכון שלא אמרתי את השבח על היין. ורש"י כותב בשתי מקומות בש"ס שזה צריך להיות על היין. אבל אני הזכרתי את ברכת השבח של השבת, קיבלתי על עצמי את השבת, לא על היין. זו מחלוקת ראשונים, האם הברכה, ברכת הקידוש שנעשית על היין, היא חובה, או שברכת היין, זה מכיוון שאין שירה, אלא על היין. אבל עצם זה שאמרנו ויחולו, קידשנו את השבת, כבר קיבלנו את השבת. לכן אומר המגן אברהם, שצריך להיזהר בדבר. לכן הדגשנו כאן לפני המאזינים, נכון שאנחנו גומרים את השידור ביום חמישי בלילה וחותמים תמיד בערב שבת שלום, זה לא כי אם נגיד שבת שלום נקבל שבת, כי אחר פלג המנחה אפשר לקבל שבת. אישה שלי כאן לראות שבת לפני פלג המנחה, זו ברכה לבטלה וצריכה להדליק שוב. להרגיל את עצמנו לומר ערב שבת שלום. מה שכבודו שואל, האם כשאדם עושה תנאי, על ויחולו, על עצם הדבר, אני לא מקבל על עכשיו שבת, אני לא מתכוון לצאת ידי חובת קידוש, האם הדבר מועיל? התשובה היא שכן. וכך כותב החתם סופר, אדם שאומר ויחולו, שיכוון מראש, אני לא מתכוון לצאת ידי חובת קידוש. אדם שאומר שבת שלום, אני לא מתכוון למעשה לקבל על עצמי שבת. אבל מכיוון שהדבר הזה תמיד תלוי במחשבה או בדעתו של אדם ובהתניה מראש, לכן מן הראוי במקום זה להרגיל את עצמנו שלא לומר שבת שלום, באופן מוחלט שבת שלום מבורך שכוונתנו לקדושת השבת, אלא לומר ערב שבת שלום. מה שאין כן בויחולו זה חלק מנוסח התפילה, זה קדושתה של השבת ויחול השמיים והארץ, שם מחויבים לפי המגן אברהם להתנות, אני מתכוון שלא לצאת ידי חובת קידוש. מי שעד היום לא נעה ככה, סומך את דעתו על דעת הרבה מן הראשונים, שסוברים שעיקר קידוש זה דווקא על היין, ולכן הוא יצא ידי חובה דווקא בקידוש ולא ויחולו. מה נפקי מינה? לדוגמה, אדם שסובר, כפי שדיברנו, שזה דעת הרבה מן הראשונים, לא כיוון שלא לצאת ידי חובת קידוש, יצא ידי חובת קידוש בויחולו, מגיע הביתה ואשתו לא התפללה ערבית, או בני הבית לא התפללו ערבית, הם מחויבים בקידוש מדאורייתא, הוא כבר נפטר בקידוש מדאורייתא בתפילה, הוא מחויב מדרבנן, הם מחויבים מדאורייתא, הוא לא יכול להוציא אותם ידי חובה. לכן, ודאי וודאי שמן הראוי לכוון מראש שלא לצאת ידי חובה, והתניה כפי שכבודו תמצאת מועילה.
שאלה נוספת, האם מותר ללמוד תורה בנדנדה שהרגליים מורמות?
כתוב בכמה וכמה מקומות שהתורה ניתנה ברטט ובזיע, וכשלומדים את התורה צריך ללמוד באימה וביראה. יש תנועות שאנשים עושים, שהתנועה הזאת נפחה להיות לאיזושהי תנועה שגרתית, אפשר לראות בחורי ישיבה, עם איזושהי תנועה כזו, שהם לא מתכוונים בעצם לזלזול, אלא זו תנועה שככה בישיבה, שמים רגל על רגל, אפילו מעשנים, מדברים בדברי תורה, אין בזה זלזול, כי זה אורח הדבר. אבל כשהדבר נעשה מקום של זילותה, לוקחים דברי תורה, דברי אלוקים חיים, הם מדברים אותם בצורה מזולזלת, בתנועות גוף לא נכונות, ודאי וודאי שיש בזה פגם. בתפילה, הדבר אסור מכל וכל, אפילו אם מקובל אצל כולם, שזה לא תנועה של זיזול, בתפילה עומד באימה או בעירה, ויד על יד, המעריל כותב אפילו לכפוף את האצבעות אחת בתוך השנייה, כמו שכותב מרן המשנה ברורה בשם המעריל בלכות תפילה. אבל תורה, אני חושב שהדבר תלוי באופן המקום, בצורה שזה נראה, איך אדם מתייחס ללימוד תורה. ברוכים תהיו על הערה החשובה, אנחנו מגיעים לחיתומה של התוכנית, רוצים להודות לעושים מלאכת הקודש נאמנה, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, תודה לכם המאזינים, שאלות נוספות שנשלחו דרך האפליקציה בלי נדר, בשבוע הבא מבקשים שוב להקדיש את השידור לרפואת יהודה יצחק בן איריס, אנחנו נתראה ונשתמע בסייעתא דשמיא השבוע הבא, ערב שבת שלום ובשורות טובות.